ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
חוץ מהעיון בפרשת במדבר עצמה, שבעזרת השם נעסוק בזה בשבוע הבא, יש גם עיון במשהו יותר כוללני שכולל את כל הספר ואת השם שלו. האמת היא, אני חושב שכבר הייתה לה פעם הזדמנות לדבר על זה, שישנם שני מסלולים בשמות של החומשים. מסלול אחד נקרא לו טכני, על שם המילה הראשונה, סימון. בראשית, זה המילה הראשונה. שמות, ואלה שמות, בסדר. ויקרא, המילה הראשונה. במדבר לא כל כך, המילה הראשונה בפסוק של המדבר זה וידבר. אז באמת יש מקורות די קדומים שקוראים לזה חומש וידבר. אני מתאר לי שלא בחרו בשם הזה, הוא לא נפוץ, מפני שוידבר זה משהו שכולל גם דברים אחרים. ואלה הדברים. זה מסלול אחד, טכני. יש גם מסלול תוכני. זאת אומרת ששם, דרך כלל, שם מבקש לבטא את הרעיון או את הנושא המרכזי של הספר. אז למשל, יש גם במסורות חז"ל, מה שכתוב בתורה במקום אחד, לא כתוב ספר הישר. ספר הישר זה ספר בראשית. מדוע? כי שם מסופר תולדות הישרים והם האבות. אז כאן כבר מכניסים איזה יסוד בעל תוכן. הרמב"ן בסוף פירושו לספר שמות כותב, נחתם ספר הגאולה. נו, זה כבר משהו הרבה יותר רחב מאשר סתם איזה שם טכני. ואתה שומע, הגאולה ממצרים והבטחות הגאולה לעתיד וכדומה. סבב העיקר כתוב מפורש בגמרת תורת כהנים, כך גם שמו, כי רוב העניינים שמדברים שם זה המצוות הקשורות לכהונה. סבב המדבר כתוב במשנה, אנחנו כולנו משתמשים בזה ביום הכיפורים, בעשור לחודש שבחומש הפקודים. אז אתה שומע גם את החלוקה לחמישה, חומש הפקודים. ומכיוון שגם בתחילת הספר מדברים על המפקד, זה המפקד הראשון שנעשה במדבר בשנה השנית לצאתם ממצרים. זה המפקד של יוצאי מצרים. קרה מה שקרה ועברו 38 שנה והדור שהתפקד לראשונה נעלם, ואנחנו עכשיו מתכוננים להיכנס לארץ, ואז יש המפקד של באי הארץ. הוא כבר מפקד בעל ריח צבאי, כי הרי כאן כבר מדברים על אנשים שאמורים לאסור את המלחמה בכיבוש של הארץ. אבל על כל פנים, בתחילת החומש ובסופו מופיע מפקדים, פקודים, ולכן קוראת לזה המשנה חומש הפקודים, זה כבר בעל תוכן. וספר דברים כתוב מפורש בתורה, וכתב להיות משנה התורה הזאת. זאת אומרת, התורה עצמה מכנה את השם הספר, החומה החמישי, בשם משנה תורה. אז יש לפנינו שני מסלולים, טכני ותוכני. נדמה לי שאם נעמיק בשמות הטכניים האלה, אפשר יהיה גם לראות בהם את אותו תוכן שיש גם במסלול הקודם. אז אני לא רוצה עכשיו לפרט את כל היסודות הללו, אבל אנחנו נראה איך הדבר הזה קשור לספר במדבר. בבקשה?
ממתי קראו את הטכני הזה? ממתי?
תראה, אני יכול עכשיו להיזכר בתוספות בראש מסכת גיטין. שהתוספות אומרים שלמה גט כותבים ב-12 שורות, כי זה סך הכל של הפרשיות של הגביל המבדיל בין חומש לחומש, כמו הוא אומר בין ספר תורת כהנים לספר וידבר. בספר וידבר זה במדבר. על כל פנים, אז אני יכול, זה אני ברגע זה זוכר. אז אני אומר שהתוספות אומר שקוראים לספר וידבר, וידבר זה גם טכני. עובדה היא, וידבר הוא במדבר. אז זאת אומרת שאנחנו מוצאים כבר את בעלי התוספות את השם וידבר. אז זה מה שאני יכול, אז אתה צריך בערך לומר זה בוודאי בתקופת הראשונים או משהו כגון זה, בהבנה של הדבר הזה. נדמה לי שהנציב, הנציב בהקדמתו לספר בריש, לחומש כולו, אז הוא מדבר על, על, על השמות, וגם הוא מדבר ש... הוא כותב שרב חי גאון, זאת אומרת כבר בתקופת הגאונים קראו לספר שמות הספר השני, והנציב משתדל להעמיק ולומר זה לא רק בגלל שזה שני לבראשית, אלא הוא, הוא, הוא נתן משמעות בעלת תוכן שהם ממשיכים כאילו לדרך האבות וכו' וכו'. על כל פנים נדמה לי זה מגיע אי שם לתקופות מאוד קדומות בדבר הזה. במקורות חז"ל מכונה החומש הרביעי אין על שם תוכנו, חומש הפקודים, ואין על שם מילות, אתה רואה אני מסיים פה לראשית רבה, על שם מילות הפתיחה וידברו במדבר, אז זה מופיע גם כן כבר במדרשים. שני השמות הטכניים הללו וידבר במדבר מתפרשים אף על שם תוכנם ולא עוד, אלא שבעומקם של דברים נוצר ביניהם מכנה משותף. אמנם השם במדבר כולל בתוכו תכנים וערכים מרובים על אלה המופיעים בספר שמות ויקרא. ויקרא יש לו כמובן איזה מסר רעיוני שהקדוש ברוך הוא מדבר אל האדם, הוא שומע קולות. ויקרא זאת אומרת שיש מגע בין הקדוש ברוך הוא לבין המין האנושי. זה אתה יכול לסלסל ולהעמיק במושג ויקרא. בשמות אתה כבר שומע דבר גדול, כולם מכירים את מה שיש בסידורים שלהגיד בסוף ה-18 איזה פסוק שעוד מתחילה ועוד מסיימת של שמו, או פסוק של שמו נזכר, מה יש? שלא ישכח את שמו ליום הדין. אז מה, תן לו תעודת זהות בקבר, מה הוא יגיד בפסוק? אז מבינים ששם, כבר דיברנו כמה פעמים בהברקה של השפת אמת, ששם בגימטריה ספר. זאת אומרת, כל אחד כותב את הספר שלו, כל אחד כותב את השם שלו. גאולה אמיתית שאדם מכיר את שמו. אז מה שהרמב"ן קרא ספר הגאולה לשמות, מפני שכשאדם יודע את שמו, הוא יודע את עצמו, הוא מכיר, הוא נפגש עם עצמו. זה כמובן שאתה יכול לצרף ראו קרא השם בשם, אתה יכול לצרף את מאמר חז"ל ששלושה שמות יש לאדם, שם שהקדוש ברוך הוא נותן לו, שם שהוריו נותנים לו, שם שהוא נותן לעצמו, מקום אחד כתוב שם שהחברה נותנת לו. אז אתה רואה ששם זה התדמית, התדמית שיש לאדם. אמרתי כבר כמה פעמים, ילד בגיל ינקות שמתפתח מדבר על עצמו בלשון נסתר. ינקלה רוצה לאכול, הוא עוד לא יודע לומר אני, אבל הוא, כיוון שקוראים לו ינקלה, אז התדמית שלו היא שהוא ינקלה שמשחקים איתו. אז הוא אומר ינקלה רוצה לאכול כי הוא מדבר על כך. זה כמובן דבר עמוק מאוד, עד שאדם מתוודה על העובדה שהוא זה ינקלה. אני לגמרי לא פשוט שאדם מזוהה עם שמו. על כל פנים, שבע שמות יש לו גם תכנים, לא רק המילה, מפני שכתוב ואלה שמות בני ישראל.
יש קשר שלא שינו את שמם.
בוודאי, בוודאי. הם שמרו על העצמיות שלהם. אתה רואה כמה התורה מסלסלת ומעריכה בהנמקות של השמות. קרא לזה ככה, קרא לזה ככה, המלאכים מתלוננים על עצם בניית האדם, אמר לה הקדוש ברוך הוא, חוכמתו מרובה משלכם, מה יש? שהוא יודע לקרוא שמות לבעלי החיים. הוא ידע לקרוא שם לעצמו. הקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה השם אתה קורא לי? אז אמר לו, אדנות, וכי אתה אדון כל הארץ. זאת אומרת, להבין אלטרנטיבה לעצמך, זה המין האנושי. מלאך אין לו אלטרנטיבה. מלאך, מה ש... עושה מלאך הברוחות, זה הדרך היחידה שלו. ולקרוא שם זה גם להבחין, להבחין דבר מדבר. לכן המילה שמות היא טעונה הרבה מחשבות. אבל גם המילה במדבר, הוא בולט בהם היסוד המדברי. כך בפתיחת הספר בפרקים העוסקים בארגון המחנה ובסדריו במסעות ובחניות, כך באמצעו בפרקים הדנים באירועים השונים של ההליכה במדבר, בקברות התאווה, בבקשת המים ובהקפת הרי אדום, וכך בסופו בפירוטם של מבית המסעות מאיתם אשר בקצה המדבר, דרך מדבריות סיני, סיני, פרן, צין, ועד למדבר אשר על פני מואב. כשאנחנו עושים סך הכל בכמה מדבריות, בכמה מקומות הם עברו, אנחנו היום מכירים את השטח. היום קוראים לזה קדמת סיני, קוראים לזה... אנחנו מכירים יפה את השטח, נניח מבאר שבע ודרומה. כשמתחיל המדבר, אז אתה מדבר על מדבר פרן, ואתה מדבר על מדבר סין, ואתה מדבר על מאות מדבר שישנם שם. אז הציון הזה לעבור במדבר, אתה יכול להגיד, קראו לזה חומש במדבר, מכיוון שמספר על הנדודים במדבר. תכף נראה שזה הרבה יותר עמוק. שנות המסע במדבר הטביעו את חותמם בפרצופו הרוחני של העם, והיו שנות הכשרה, חינוך והתחנכות. להבדיל, אנחנו מדברים על המנטליות הבדואית. אנחנו מדברים על, על החופש הבדואי שגדל במדבר. זאת אומרת, יש באיזה מקום שהוא מרכיבים שמעצבים את דמותו של מי שגדל במדבר. הערכות בכיוון זה מצינו הן בדברי המקרא והן במחשבת חז"ל. משה מסכם בתוכחתו, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך זה 40 שנה במדבר, וכתוב פה למען. הייתה לזה מגמה חינוכית, למען ענותך לנסותך. ואילו בשירת האזינו נתפסת ראשיתם של ישראל במדבר כמציאה לגמרי לא פשוט, ימצאו בארץ מדבר. מה זאת אומרת ימצאו? אברהם, יצחק, יעקב, הקדוש ברוך הוא ליווה את עם ישראל מראשיתו, ומה פתאום מה מציאה? כששירת האזינו מבקש לתאר את תחילת העם, אז הוא מדבר על מציאה. זאת אומרת שיש איזה תכונות, יש איזה יסודות במציאה שהם באו לידי ביטוי בבחירה של עם ישראל. וכך בהושע, זה לא חד פעמי, בהושע כתוב כענבים במדבר מצאתי ישראל. מי שהולך במדבר הכל צחיח, הכל שמם, ופתאום הוא מוצא איזה אשכול ענבים מציאה. אז הערך, מה שאמר משה רבינו ימצאו בארץ מדבר, אמר הושע בסלסול כשענבים במדבר, אני ידעתיך במדבר בארץ תלובות, ובירמיהו מצא חן במדבר, עוד פעם מציאה, ימצאו בארץ מדבר. הושע אמר ענבים במדבר, וירמיהו מצא חן במדבר. המדבר הוא שאפשר לחן של עם ישראל להתבלט. ומכאן ליהודי הושע, הנה אני מפתח כשהוא מדבר על גאולת העתיד, והולכתי המדבר ודיברתי על ליבה וענתה שמה כמי נעוריה וכיום על אותה מארץ מצרים. פתאום יש דבר חדש, המדבר נתפס כמו בצורה מאוד רומנטית. המדבר הוא כזה שמחדש את הנעורים. המדבר הוא כזה, אתה זוכר את התקופה ההיא, כמו שהיה בזמן שיצאנו ממצרים, כיום על אותם בזמן, כך לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא גם כן יעשה דבר דומה. מדבר זה של חידוש נעורי העם התברש לרש"י ולרד"ק במטבע לשונו של יחזקאל מדבר העמים. יחזקאל מדבר שישראל יהיו במדבר העמים בגלות. מדבר דרך כלל הוא מנותק מהחיים האזרחיים, ופתאום מדברים שישראל הלכו בגולה, נפגשו עם הרבה תרבויות, היו באירופה המשוכללת, וזה נחשב מדבר, מדבר העמים. זאת אומרת, מה שאתה מנתק איתו מגע, שאתה סובל ממנו וכו'. על כל פנים, יחזקאל טבע מטבע, מדבר העמים. יש ציוויליזציה, אבל מבחינתנו היא מדבר. אולם לא רק על שם העתיד נתפס המדבר כמקום מתאים לגילוי אהבה, אלא אף על שם העבר. זכרתי לך חסד נעורייך אהבת גלותי, לכתך אחריי במדבר. ובכן, הולכים במדבר, וההליכה הזאת היא הליכה שכל כולה אהבת כלולות, זאת, כל כולה יצירתית. וכן במשלי שיר השירים, מי זאת עולה מן המדבר? אז כמובן, איך הביטוי עולה מן המדבר נוצר? כשאתה עומד על הרי הנגב, אז אתה רואה את הספלה של המדבר. לכן אנחנו מדברים לעלות מארץ מצרים או לרדת למצרים, כי פשוט טכנית יש שם ירידה אל פני הים. אז חז"ל אמרו עולם מן המדבר, פרש לי את זה טופוגרפית, אבל עולם מן המדבר יש לזה גם תוכן רוחני. עכשיו במאמר המוסגר, אומנם מצויות במקרא התפיסות בדבר בחינות שליליות של המדבר כשלעצמו, מבלי להתייחס לתועלת החינוכית הגלומה בו. אמרנו, יש תועלת רוחנית, אבל יש גם דברים שליליים. כך בטיעון, המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים עין לשתות. זאת אומרת, כשהם מתלוננים, אז הם אומרים, ללכת במדבר, להיות מנותקים מהתרבות. בעיקר בדברי משה, במדבר הגדול והנורא, נחש, שרב והקרב וצמאון אשר אין מים. וכן אף בסגנון של ירמיהו, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ יבץ על מוות, בארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם. ראה הושע, ושמתיה כמדבר ושתיה כארץ יב והמתיה בצמא. אף מדברי התודה של עוברים מדבריות בתהילים ק"ז עולה הסכנה שבמדבר. תהו במדבר בישימון דרך, רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. ולא עוד, אלא שבדברי איוב מאופיינים יושבי המדבר כבני בלי תרבות, העומדים מחוץ ליושבי העולם ומיושביו. על אותם אנרכיסטים או אותם אנשים שלא יכולים לסבול את התפתחותה של התרבות, אז יום אומר, האורקים צייה, הם בורחים אל השממה, הם בורחים אל הבדידות, אמש שואה ומשואה, בערוץ נחלים לשכון, הם ישנים במערות, במקום שאין בה שום תרבות מתקדמת, בין שיחים מנהקו, בני נבל, גם בני בלי שם. אתה גר בחיים אזרחים, יש לך שם, יש לך כתובת, יש לך מהות. שם אין משטר, אין הכל הפקר. המדבר הוא היפוכו של גן עדן, ולכן כתוב, הישם מדברה כעדן. כי גן העדן הארץ לפניו, לפני הארבה, ואחריו, כשהארבה אוכל את הכל, אז המשל, כל הארץ התרבותית הזאת הופכת לארץ שממה. יסוד החורבן שולל בו, רוח השם במדבר עולה, ויבש מקורו ויחרב מעיינו. אולם עיסוקנו כאן בפן החיובי המאיר של היסוד המדברי בתולדות ישראל, זה המדגיש את הבראשיתיות. ובכן, היסוד הגדול של המדבר זה טבולה רזה. אין תקדימים, אין מי שיחייב אותך, אין מה שהחברה אומרת. אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה, כל מה שבנו קודם אתה פותח מחדש. את הנייר החלק עליו נכתבה ההיסטוריה הישראלית. זאת אומרת, הצד החיובי שמודגש בתורה, בנביאים, בכתובים, על היסודות הלא של המדבר, זה האפשרות לבנות מחדש. דברי חז"ל על המדבר וסגולותיו הולכים בעקבות היסודות המקראיים. אמר המדבר, המדרש עכשיו מדבר בשם המדבר, אני מדבר וחביב אני שכל טובות שבעולם חבויים בי. נכון הוא שהטובות שיש במדבר הן לא גלויות לעין, הן לא ניתנות לכתיף קל. זה חבוי, אתה צריך להתעצם, אתה צריך להתאמץ כדי לגלות מה שיש אמור בה. ואחת מסגולותיו שאין בו לא אבון ולא חטא. הגמרא בברכות אומרת, הנכנס לכרך, מה הוא אומר? יש תפילה מיוחדת, מי שהלך בדרך ועומד להיכנס לעיר. נקרא זה יותר מאשר סתם עיר רגילה. העיר הרומאית, העיר שחז"ל הכירו, הייתה מלאה פיתויים. מדינת תל אביב, נגמרנו. עצם הכינוי העיתונאי הזה רוצה לומר, אתה נכנס לתל אביב בר מינן. איפה אתה יודע? מלא פיתויים. לניו יורק, לכל מקום. כשיש תרבות אז יש גם אנשים לא הגונים שם, אז ממילא בא סגנון חיים שאתה במדבר, אתה תיקחו גם ההתבודדות, אבל אפילו לא רק ההתבודדות, יש לך אילוצים, יש לך לחצים חברתיים, כולם עושים כך, אתה לא אכפת לך משום דבר, זהו. אז אין בו לא אבון ולא חטא. והוא מן המרכיבים של מתן תורה. בשלושה דברים ניתנה התורה: באש, במים, במדבר. אנחנו מכירים את האש הגדולה, אנחנו רואים כל השם על המים, ואנחנו יודעים במדבר. מה המסר? מה אלו חינם לכל באי עולם? כך דברי תורה חינם. וכל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר, אינו יכול לקנות את החוכמה והתורה. עכשיו בא עוד דבר. כיוון שאני מתחנך על טבולה רזה, אז כשאני בא לקבל תורה, אומרים לי, אדוני, הכל חלק. אתה יכול להשיג את כל ההישגים, תתחיל. זאת אומרת שהמדבר מלמד אותך את האפשרות לעצב דמות, ליצור דבר חדש שלא היה מלפני זה. את תחנות המסע נזכרות בשירת הבאר ולא נזכרות בפרשת הסיכום אלה מסע. יש פה בעיה לא פשוטה. כתוב בשירת הבאר: ממדבר מתנה וממנחליאל במות, כל מיני אלה ופשוט אלה מקומות ממשים. אז פרשו חז"ל: אין התורה מתקיימת אלא ממי שמשים מעצמו כמדבר. זאת אומרת, מי שאין לו דעות קדומות, מי שאין לו מחויבויות חברתיות, מי שהוא חלק, הוא יכול לקבל את התורה. מי שאין לו את הסגולות הללו, אז הוא כבר מעוצב, הוא כבר שלם, הוא כבר עשוי, אז מה אני יכול לעשות לו? אף למרחבי המדבר יחס למעלתה של התורה. גם העובדה שאין לו גבולות, אין לו הגבלות, מה המדבר אין לו סוף, כך דברי תורה אין להם סוף. זאת אומרת, חז"ל מצאו גם את המרחבים כסגולות לזירוז יצירה. השוויון והחופש המדברי אף הוא נעשה בדברי חז"ל כמין חומר. למה ניתנה במדבר? אז יש כמה הסברים כמובן, אבל כאן אמר המדרש שיהיו הכל שווים בה. כשם שהמדבר לא נזרע ולא נאבד, ככה מקבל עול תורה, פורקים ממנו עול מלכות ודרך ארץ. ובניסוח מסכם: מי זאת עולה מן המדבר? אז אמרנו כבר את הצד הטופוגרפי, אבל חז"ל תפסו עולה מן המדבר: כל אילויין של ישראל מהמדבר. זאת אומרת, כל המעלות וכל השבחים שעם ישראל התעצבה דמותו היה מפני שמרו במדבר. סילוקה מן המדבר, תורה מן המדבר, משקל מן המדבר, סנהדרין מן המדבר, כהונה מן המדבר, לוויה מן המדבר, מלכות מן המדבר, נבואה מן המדבר. כל אלה הם דברים שבאו בתולדות עם ישראל. משה רבנו, מי ייתן כל עם ישראל לוויים, משה רבנו, כהונה גדולה, סנהדרין, כל מה שחז"ל אמרו. נכון שההישגים האלה הם באו לעולם כתוצאה מההתפתחות ההיסטורית, צריך מהנהיגים, צריך זה, אבל חז"ל ייחסו את הסגולות הללו למדבריות, כי אפשר היה לעצב, אפשר היה לבנות את תדמיתו הרוחנית של העם על פי העובדה שהכל מדברי. על סמך היסודות הנזכרים במקרא ובמחשבה, נהרגה במחשבה היותר מאוחרת מסכת הגות בדבר מעלתו של המדבר, כך בדברי הרמב״ם, הברמנל, ויותר עליהם במחשבת החסידות. בדיון על הגדול שמסופקי התורה, זה הביטוי שהרמב״ם כינה את העקידה. לרמב״ם היו הרבה קושיות, שאלות, אבל הקושיה הכי גדולה שיש לי, זאת אומרת, הספק הכי גדול שעולה לי מן התורה, איך להבין את הניסיון. אם ההנחה היא שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל, אז מה זה אלוקים ניסה את אברהם? הוא לא ידע, הוא לא ידע שיעמוד בניסיון, למה יצר את כל התרגיל הזה? אז הרמב״ם דן בזה. אז באמת, לכן למשל, היו בין המפרשים שפרשו האלוקים ניסה את אברהם לא מלשון של ניסיון, אלא מלשון של נס, להרים הנס. אלוקים העלה את אברהם, יצר את הנסיבות. על כל פנים, זה היה דיון שמה. כתב הרמב״ם: ידוע שלולי תורחם ועמלם במדבר, זאת אומרת, למרות כל מה שמספרים על ישראל במדבר, לא היו יכולים לכבוש את הארץ ולא להילחם ביושביה, כי המנוחה תסיר הגבורה. מי שלא, לא, ספרטה, ספרטה ממש, מי שלא חושל, מי שלא עבר את כור ההיתוך המדברי, לא יכול להילחם. וצוק הפרנסה והעמל ייתנו הגבורה, על ידי הלחצים שאדם נתון בהם, הוא מאלץ אותו להתמודד עם זה. ואילו אברבנאל בפירושו לספר דברים כתב, ההליכה במדבר, ההליכה הרבה במדבר, לשלוש תכליות. האחת למען הנותחה, למול לבבכם מערל, וצריכה הליכה היא במדבר. והתכלית, הוא עמד פשט בתורה. והתכלית השני, לנסותך, רוצה לומר, להרגיל אותך. כי היית מלומד בחומר בולבנים, ולא ניסית לסבול העמל והצער, והוצרחת ללכת במדבר, לקחת הרגל והניסיון. והתכלית השלישי, הוא לדעת את אשר בלבבך. ולזה ביחד במדבר, באופן שלא יבואו לארץ, כי הם הטובים והישרים בליבותם, והמעוטדים לשמור המצוות. המדבר היה כור המבחן. כדי שלא תיפלט מקורס טייס, אתה צריך לעבור כמה מבחנים. כדי להכשיר אותך להילחם בארץ ישראל, אתה צריך לעבור את הכור המדברי. יותר על כך, הפליג בעל שפת אמת לדרוש את מעלת ספר במדבר, וזה שבחן של ישראל. לכתך אחרי במדבר, ראו איך הוא העמיק. איך אנחנו לומדים שם פשט? מה זה זכרתי לך חסד נורייך? לכת אחרי במדבר. כמו שחזל אמרו, שהאמינו בקדוש ברוך הוא ולא שאלו מאיפה התפרנסו. אז זה האמונה שמאות רבות של שנים אחרי המאורע הזה, ירמיהו מזכיר להם את המדרגה הרוחנית הזאת. אמר שפת אמת, לא רק האמונה בפרנסה, אלא האמונה הזאת שהם מוכנים להחליף את המציאות שלהם. הם גדלו בתרבות מצרים, במצרים הייתה תרבות אלילית, אבל הייתה תרבות פירמידות, סוד החניתה. מצרים הייתה האופנה האחרונה בעולם דאז, ופתאום הם עוזבים את הכל שנמשכו אחר הנהגת השם מדברך שלו בדרך הטבע. ללכת אל המדבר פירושו של דבר לעזוב את כל התרבות שהייתה מתקדמת מבחינתם, ולהתחיל הכל מחדש. וכל חומש הפקודים, ספר במדבר, הוא שבחן של ישראל שנדבקו אחר השם מדברך. כשאנחנו קוראים את ספר במדבר, אז יש לנו שם רשימה ארוכה של ניסיונות ושל מבחנים ומתעוננים ומרגלים וכו' וכו'. אמר השפת אמת, במדבר. ללכת במדבר פירושו של דבר להתחיל מחדש. פירושו של דבר לא להיות תלויים בנתוני טבע. בראשית שמות, מבחינת הקדוש ברוך הוא, מה זה בראשית יציאת מצרים? ויקרא, עיקר מצוות התורה. במדבר שבחן של ישראל, הגדרה מיוחדת. מהו השבח? כשאתה קורא את פרשיות במדבר, אתה לא תמיד יודע את השבח. אז עצם העובדה שהולכים אל המדבר, זה השבח הגדול. דברים בחינת משה רבנו. בתהילים פרק ולמדבר, נזכר השבח על ההולכה במדבר. למוליך חבור במדבר כי לעולם חסדו. וכתב על כך אבן עזרא, מה החסד? להוליר בענן, וזה חסד, או במדבר הגדול. זאת אומרת, מי שהניג את עם ישראל וסייע להתגברות על כל הקשיים. ואילו בעל השפת אמת הדגיש את מלאך המהלך למוליך עמו במדבר כאילו למרזדו. דהיינו שהם התמודדו ונשארו נאמנים גם כשהלכו במדבר. כל זמן שאדם נאסר ומקושר בגשמיות, אין הנפש יכולה להתפשט וללך ממדרגה למדרגה. הוא כמובן רומז בתפילה של רבי למלך. זאת אומרת, אדם צריך ללכת למוליך עמו במדבר, למי שאפשר לעם ישראל ללכת ממדרגה למדרגה במדבר. דהיינו שבאיזה מקום שהוא הם עומדים בניסיון ומתקדמים מעלה. ולכן הוציאנו הקדוש ברוך הוא מן המיצר. במצרים הם היו בתוך מיצרים, יצאו ממצרים, ואז יש להם מסלולים, ואז הוליך אותנו במדבר ועשה אותנו מהלכים. והוא בוודאי רומז לכך שכתוב בזכריה, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. הנבואה הזאת באה לזכריה כשהוא רואה מלאכים. מלאכים, מדרגה גדולה מאוד, מהלכים בין העומדים האלה. אתה מרגיש את הפרדוקס. היה צדוד ונתתי לך מעמד בין העומדים האלה. מה זה מהלכים? אתה יש לך מעלה שאין להם, הם עומדים, מה שיש להם יש להם, אותם משיגים. ואילו בני אדם הם נקראים הולכים, אז הוא אומר המהלכים הללו זה למולי, מה שכתוב למוליך במדבר, זה לא רק להתגבר על קשיים של מים ולא להתגבר על קשיים של נחש, שרף, עקרב, כל מה שהיה שם, זה להתגבר על זה שאתה לא תהיה סטטי, שאתה תהיה דינמי. המרחב המדברי וסגולת ההתקדמות בו חברו יחד ביציאה ממצרים, ועל חסד זה שנשאר עמנו לעולמים אנו משבחים כי לעולם חסדו. ובכן, הישר כוח שאנחנו אומרים בהלל הגדול זה שאנחנו הפך להיות דינמיים. ברם לא רק המושג במדבר עמוס מטען הגותי, אז עכשיו אתה כבר מבין ששמרת במדבר, אז זה לא סתם הכוונה לדזרט, חתיכת מדבר, אלא לכל אותם הסגולות של בניית אישיות מחדש, של טבול הרזה, של עיצוב דמות מדבר, אלא אף הפועל והידבר. הקרבה בין מושג המדבר והדיבור התפרשה אצל חזר. כתוב בתורה על משה רבינו, וינהג את הצאן אחר המדבר. אז משה רבינו ראה מאמנה, רואה נאמן, מה קורה? המדבר זה לא המקום אחר, בינות דשא ירביצני, על מנוחות נעלני, הכבש הגדים מצפה שמשה רבינו יטפל בו, מה מבוא אחר המדבר? יכול להיות שמדבר זה לא בהוראה של מדבר, אך כצון בתוכו דוברו, אחר המדבר הוא הלך לאן שמשה הניג אותו, ואין מדבר אלא דיבור שנאמר ומתברך נהווה, וחידושי הרשש תהיין לרדק המקים את מצרים בכל מכה במדבר, וראש רבי יוסף קמחי במדבר מתברך נהווה, וזה פירוש במצוותו ובדברו יקרא במצרים, וכן ברדק ומדבר יקרא מראי הבהמות, והוא מתרגום וינהג ודבר. דבר אחד לדור, מה פשוט דבר אחד לדור? מה הקשר בין דבר מנהיג לבין הדיבור? שדבר, כולם מסכימים שדבר דבר ודיבור זה אותו דבר. מי שיכול על ידי מילים, על ידי מילה להניק ציבור. אתה יכול להניק ציבור בכוח, אתה יכול להניק ציבור בדיקטטורה, אבל אתה מניק ציבור במילה אחת. אמרת מילה והנהג את הצון, הרואה עושה פיו אחד וכולם הולכים אחריו. זאת אומרת, דבר אחד לדור, מי שכוחו בפיו, מי שיכול באמצעות הדיבור להניג, זה המנהיג האמיתי. אז לכן נהג את הצון אחר המדבר, אחר דיבורו. להגיע אל המדבר אתה יכול בכפייה, אבל לקבל את התועלת מן המדבר אתה יכול רק אם המנהיג הוא מדביר אותך, ידבר עמים תחתינו ודבר ומהיניג. מקום שהרואה נוהג שם מקנה. מבלי להזכיר מקורות אלו ומבלי להסתמך על נתונים לשוניים אחרים, התייחס בעל שפת אמת למחנה המשותף הרעיוני. בחינה זו שנעשה הפקר כמדבר ומוכן להיות מונהג נקראת מדבר, שחפץ להיות נמשך אחר המנהיג אותו מלשון דבר. וכן גם פירש את המדרש, ימצאו בארץ מדבר, אומר המדרש, מדבר טוב היה העולם קודם קבלת התורה. יש ארבע בחינות, דומם, שומע, חי, מדבר, והמדבר למעלה מכולם. אבל בגן בני ישראל יודעים כי הביטול השם יתברך עולה על כולנו, הוא דבר, הוא יכול לדבר, הכל נחמד מאוד, אבל אם הוא שותק מכיוון שיש לו דבר, מכיוון שיש לו מישהו שמנהיג אותו, זה עוד יותר גדול ממדבר, יש עוד דרגה יותר גדולה. וזה עניין מדבר, שביות שהוא מדבר, אף על פי כן הוא מדבר שמבטא לעצמו להיות נמשך אחר הנהגת הבורא. זאת אומרת, יש לו אישיות שלו, הוא יכול לדבר, הוא דבר, אבל כשהוא שומע את הדברים של הקדוש ברוך הוא, זה שותק. העולה מהמכה זו שיש קשר בין השמות במדבר וידבר. ספר במדבר קרוי על שם שבחן של ישראל, כמוזכר בנבואה, ההולכים 900 שנה אחרי יציאת מצרים נזכר ירמיהו להגיד זכרתי לך חסד נעורייך. מישהו אמר להם? מישהו הכריח אותם? ההולכים למדבר אחר דברם, אחר דיבורו. ספר וידבר, הנה הוא על שם הסידור והתיקון של כל הבריאה על פי התורה, והוא חומש הפקודים, והוא ההפרש שבין 10 מאמרות לעשרת הדיברות. מאמר זה אמירה, ב10 מאמרות נברא העולם, דהיינו אמר ויהי, לא היה לעולם שום זכות להתנגד. ב10 מאמרות נברא העולם, עשרת הדיברות, עשרת הדיבר, להבין שמה שאתה שומע זה משהו שמדביר אותך, זה משהו שכובש אותך, זה משהו שתופס אותך ואתה הולך אחריו. אז כל עוד שלא ניתנה התורה והיה עולם מתנהג על עשרת מאמרות, אז המאמר היה מאמר, אמרו דיבור. בתוך המאמר כשהמשנה משווה 10 מאמרות נברא העולם ועשרת הדיברות ניתנו, הדיבר זה דבר, הוא אמר ויהי, אז למה יורדים גשמים? כי הוא אמר. למה בא שכר על עשיית המצוות? מכיוון שהוא דיבר, הוא דיבר, הוא אמר לך מה לעשות, ואתה הייתה לך כוח הבחירה להיות דבר בפני עצמך. אז עשרת המאמרות העלומים, עשרת המאמרות הסתומים, הופכים להיות עשרת הדיברות. והוא ההפרש שבין 10 מאמרות לעשרת הדיברות. כי מאמר הוא כוח הבריאה שנתן הקדוש ברוך הוא בעולם. בוודאי שיש כפייתיות בבריאה. יש כוח משיכה. כוח המשיכה זה כוח כפייה. אדם נמשך למטה. המים נגרים במועד. דיבר אנוכי השם אלוקיך, לא תישא, אתה יכול לשבע שהוא עד שבע, אומר לך לא תשבע. דהיינו הדיברות הם צורה יותר מעודנת של התיקון של העולם. אני חוזר, מאמר הוא כוח הבריאה שנתן הקדוש ברוך הוא בעולם, אומר ועושה, שנתהווה כל הבריאה במאמרו. ודיבור, מהי דרגת העולם שהגיע לדיברות? הוא השגחתו התברך על הבריאה כמו שהיא אחר שנבראו. אחרי שישנם, יש יש רובוטיות בבריאה, היא חייבת לעשות, אבל לאדם נתנו דיבר, ודיבר זה הנהגה בדיבור. דיבור, אני יכול להתנגד לדיבור שלך, אתה מתנגד כאן תענש, אבל אם אתה הולך בדברים האלה מגיע לך שכר הרבה יותר גדול. העיון בספר במדבר דרך כלל משמעו הבנה והעמקה במעלת המדבר. אין זו המפורשת בנחמות הנביאים, ויעשה מדברה כעדן. אז אנחנו מסתעצים בזה שכל הנגב יהיה גן פורח, יעשה מדברה כעדן, הרבה יותר מאשר סתם ניחומים כאלה. אין זו המתבררת בדברי חז"ל, ואין זו העולם מדברי ההגות של ראשונים ואחרונים, כשאתה תופס מה זה היסוד הזה של הדיבר. הקריאה בספר מעמידה אותנו על ערכי השגחה המיוחדת לישראל, ההולכים אחר דיבורו של מנהיגם וזוכים להנהגה על טבעית שמימית, כזו המתוארת בתורה ובכתובים. מה כתוב בתורה? המאכילך מן במדבר אשר לא ידעו אבותיך, המוציא לך מים מצור החלמיש. כיוון שהם הלכו בצורה לא רציונלית, אז גם ההנהגה שלהם הייתה לא רציונלית. ויצב שחקים ממעל ודלתי שמיים פתח, וימטר עליהם מן לאכול דגה, לאכול, ודגן שמיים נתן למו. הוא מנסה להגיד פשט, מה ראה בעל ספר תהילים להגיד שבחים של ישראל בניסים האלה? הוא אומר, הניסים האלה היה מכיוון שהם העמידו את עצמם לכתחילה ברמה של ניסים, כי גם הם התנהגו שלא כדרך הטבע, כי גם הם היו מוכנים לעשות מה שאמרו להם עשרת הדיברות. יבקע צורים במדבר, ויש קטונות רבה, ויוצא נוזלים מסלע, ויורד כנהר מים. שתי בחינות אלו של במדבר מתעמקת הערתם מוראתם בשנת השמיטה. עד כאן מה שנוגע ל... סתם כשלומדים ספר במדבר שיש לו הנהגה של ללכת במדבר. אין מושגי המדבר ואין מושגי הדיבור מתייחסים לערכי השביעית. הקרבה בעניינו של המדבר שאינו מקום זרע ועניינה של השמיטה אסורה בעבודת הקרע גלויה, כולם מבינים? הוא לא עובד, לא שום דבר לו, כל הגן שלו, כל השדות שלו הם גם ממש מדבר, לא עובדים, לא כלום, לא משקיעים, לא שום דבר לו. אז אפשר להבין שלקרוא את ספר במדבר בשנת השמיטה משמעו להיכנס לאותה חוויה של הליכה במדבר. אלא שבעל שפת אמת צירף לכאן גם את הסמיכות שבין שמיטה לבין ההר הנמצא במדבר סיני. אותו ניב, מה עניין שמיטה אצל הר סיני, מקבל פה הוראה נוספת. בני ישראל זכו לקבלת התורה על ידי המדבר, כמו שנאמר, זכרתי לך אחרי זה נורא בארץ לא זוהה, כי התורה מעולם עליון ואינו יכול לזכות לתורה עד שמבטלים כל העולם הזה ונמשכים לבטוח בו יתברך בלבד. תורה במושגים האמיתיים שלה היא זאת שלא תלויה בנתוני הטבע, וכן בדורות דור המדבר היה להם זה הכוח. כיוון שדור המדבר מעצם ההגדרתה שהוא הולך במדבר, אז בעצם הווייתו של דור המדבר הוא התמודד עם הניסיונות של המדבר ועמד בהם, ולכן הוא זכה לתורה וכל הדורות נמשכים אחריו. וכן והקדוש ברוך הוא זכר עשה נפלאותיו. ועוד חדש, למה יש מיטה? זכר למדבר. המדבר הייתה תקופה כל כך מיוחדת, תקופה כל כך רומנטית, תקופה כל כך של התקדמות. קחו לכם כל שבע שנים חתיכת מדבר קטן, תן לכם מדבר, אז משהו מעין זה יש בשמיטה שהיא גם כן מדברית. בשנת השמיטה הוא ממש לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, והיה מתגלה למערת קבלת התורה. עכשיו הוא עשה פה מהלך נוסף. אותו פסוק בתהילים קוף ג' דיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו. הקושי העיוני הוא שאיך הם יודעים לעשות שהם לא שמעו בכל דבר. זהו הסוד של נעשה ונשמע, וחז"ל אמרו את זה על המלאכים. אז יוצא שמי שעושה דברו בסוף הוא מקבל שכר, הוא מקבל שכר לשמוע בכל דברו. זאת אומרת, אם הוא הולך בשמיטה, הוא הולך בתוך המדבר, הסופו שיקבל את זה. הייתה מתגלה למערת קבלת התורה, כמו שאמר עושה דברו, פירוש שאין להם עבודה אחרת רק זו כמלאך, מפני שאם זה כמו גיבורי כוח, אז המלאכים שאין בו רק שליחותו, ובשנת השמיטה היו עוסקים רק בתורת השם. אז זאת אומרת ש יש יסוד מלאכי, יש יסוד על טבעי בשמיטה, וזה מה שישראל זכו לזה. כדי לזכות בקבלת תורה מחודשת, וכאן זה יסוד גדול בפני עצמו שאנחנו לא עוסקים בו עכשיו. הרעיון של מצוות הקהל שהוא בא בסוף השנה, כל פעם לא רוב הפוסקים, הוא בא בסוף השנה השמינית או בתחילת השמינית לשמוע בקודו, לקבל מחדש את התורה. המעניין הוא, הייתי ילד צעיר בן 10 אני חושב, שהשתתפתי במעמד הקהל בתשנ"ו. תשנ"ה הייתה שנת שמיטה, תשנ"ו הייתה השנה הראשונה. בסוכות של תשנ"ו נסענו ברכבת בתל אביב. טוב, זה סיפורים בפני עצמם. הרב זבין גם השתתף בזה, והוא כותב השאיר רושם אז על המשתתפים. אז שמעתי ריבלין החזן הזקן הלחין אז את שמחתי ואומרים לי לקראת הנורא הזה, ואז אני שמעתי אותו פעם ראשונה, ואחר כך זה התגלגל מה שהתגלגל. ריבלין הזה, ריבלין המלחין, הוא בישון באנו בכותל, אי אפשר היה, הרגילים לא נתנו שום דבר לו. אני זוכר הרב בר אילן פתח והרב הרצוג קרא את פרשת הקל. הרב הרצוג אמר, כתוב ברמב״ם שהמעמד הקל הזה הוא כאין מתן תורה מחדש. אמר הרב הרצוג, רמב״ם כזה לא יכול להגיד מעצמו. להגיד ועוד כזה שיש מעמד מחדש, מסתום אומר יש איזה מדרש שהרמב״ם מכיר. והרב הרצוג מדעתו היה, באה המדינה, באה עלייה תימנית, הביאו את מדרש הגדול, מדרש הגדול לדברים זה כתוב שם. אז הרצוג כיוון לזה, והרמב״ם הכיר את זה, אז התברר שמה שהוא אמר דרך השרן התברר. זאת אומרת שיש מעמד תורה מתחדשת, אחת לשבע שנים יש מעמד של מתן תורה. בתקופתנו, זה שנתן את הדבר הזה למייסי היה האדרת. האדרת אמר, הוא היה בירושלים, הוא עשה זכר למעמד הקהל עם תמיד עץ חיים וכו' וכו'. הוא אמר שחשוב לחדש את זה. היה בכלל יהודים אורגינלי בפני עצמו. יצא חוברת. אז בספרי החזון איש, בין הספרים מצאו את החוברת הזאת, וכתוב עליה, אסור לעשות כן. דעתו שלכם יודע שאסור לעשות את זה. קיצר, אז כבר נבדים פרילה וכבר יש כל המחלוקת. החזון איש דעתו לא הייתה נוחה מזה, זה לשון זהירה, אסור לעשות כן. ועכשיו לעשות זה ולממה. האמת היא שכשיש מיטה מדרבנן, אז גם הקל בוודאי מדרבנן. ואין מלך, אז גדול הדור וכו' וכו'. אני חושב ניסו לעשות את זה כמה פעמים, אני חושב בפעם האחרונה הרב עובדיה זה היה יפה מאוד, דווקא היו פה ארצן
עשו את זה
כבר ארצן זה היה, זה היה מייסה שזה זהבה לכהנת
זה עשו עם
הנשיא ארצן
והרב המשיא
כן, זה היה מעמד די מרשים נראה, אני לא תלוי מי יהיה שר הדתות ביזיון זה צריך להיות בסוכות הבא הקרוב אז מסתום, אם מי שיש להם שכל היו מתכננים את זה ואפשר לעשות מזה היו כמה רעיונות גדולים איך לחדש משהו מעין מתן תורה בזה אבל מספיק הרובדי היה לו כתפיים רחבות אני לא יודע מי היום ייקח לדבר כיוון זה על כל פנים, היסוד הזה עושה דברו בסוף מי ששמר שמיטה לשמוע בכל דברו אמרתי כבר שבערב ראש השנה האחרון היו כמה מעמדים מרשימים מאוד אני יודע את זה ממשלבים פשוט כל אלה שהתכוונו לשמור שמיטה יצאו בערב ראש השנה אחרי חצות לשדה ואמרו שבת שלום לשדה התחילו לשמור שמיטה כמו שאומרים ככה בהתחלה בוודאי שבסוף אחרי מי שהצליח לעמוד בכל האיסורים ושמר שמיטה מגיע לו איזה צ'ופר גדול הצ'ופר גדול של קבלת התורה מחדש נו אז נראה אולי יבוא משיח לפתור את הבעיה כדי לזכות בקבלת תורה מחודשת הקל צריך לעבור את דרך המדבר היא הדרך העושה את מהלכה בתוכי שנת השמיטה כך כתב בבית ישראל עניין שמיטה אצל הר סיני שמיטה הפקר וכן עניין התורה אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמשים עצמו הפקר וממדבר מתנה כמדבר הזה שהכל דשים בו תורה ניתנת לו הנהגתה של השמית היא הנהגה של למעלה מן הטבע הנהגה של וידבר כך מפורשים הדברים בתורה על הברכה על טבעית בשנה השישית ומכאן מושגי ביטול הטבע שחוזרים ונשנים במשנת בעל שפת אמת ביחס לשמיטה יסודות אלו מקופלים בביטוי המדרשי המתייחד לשמיטה עושה דברו דבר השמיטה ובפירוש מארזו הסביר שדברו משמע דבר אחד שצריך להיות גיבור כוח כדי לקיימו והיא השביעית שנקראת דבר ולקיומה צריך להיות גיבור כוח אכן הפתיחת דבר השמיטה היא יחידאית בכל מצוות התורה ביחד למצוות רתית אין שום מקום מצווה שכתוב וזה דבר המעקה וזה דבר ראשית הגז אין, רק דבר השמיטה דיבור ואולי לכן נשתייכה לניב עושה דברו ולמה נקרא עושה דברו ולשפת אמת הלא היא ביטול העשייה הוא לא עושים כלום ושבתה אבל היא הנותנת על ידי שמבטל אדם כוח עצמותו לכוח הבוריד ברך הוא מבקש להיות נמשך אחר דרך התורה והנהגת הבוריד ברך על ידי זה מתגלית הנהגת הבוריד ברך על ידי שרואה כרמו ושותק על ידי זה נקרא עושה דברו הוא עושה דברו בזה שהוא לא מדבר שמתגלית הנהגה עליונה בדרך זו הסביר בעל שפת אמת בשנת תפרינו מדלת הקשר בין שמיטה לסיני, כי כל עניין השמיטה הוא ביטול הטבע שכיוון השם ידבר לפני הר סיני, היינו שנתעלו בני ישראל להיות כמלאכים שיש בכוח בני ישראל לתת מן הטבע, ובשמיטה הייתה כל השנה שמיטה, הכל כנל שלא להיות תבועים תחת הרגל והטבע, רק לדע שכל העולם הזה הוא תפל ופרוזדור לתרגלים. מכאן ההשוואה אף עם מאכל ישראל במדבר, שומרי שביעית היינו עוסקים בדרך ארץ כלל רק עם מלאכי השרת, ולכן היה המזון שלם על פי נס, כמו המן לחם מן השמיים. על ידי בני ישראל מתגלית מלכות שמיים והנהגה עליונה, כי דבר הוא הנהגה, דבר אחד אדום, מנהיג. כמו כן בשמיטה הרי נשתנתה ממש הטבע שבכל שנה שישית עשה את התבואה לשלוש שנים. ההליכה אחר דיבורו של הדבר המוליך את העם למדבר מאחדת את העם, מביאתו לידי שוויון, מוציאתו למרחבי החופש וההתעלות הרוחנית, והם הם סגולותיה של השביעית. מצוות השמיטה הוא לבוא אל האחדות שיד עניים ויד עשירים שווה בשמיטה, כפי האחדות שיש בבני ישראל יכולים לקיים את זאת המצווה, כמו שנאמר בזמן שכל יושבי עליה. ואב הליכה למדבר זכרתי לחסד נורייך אהבת כלולותייך, מה שנמשכו בני ישראל אחריו יתברך, כמו שקיבלו את התורה ולא הייתה להם דעה שלמה, זה עדו של אהבה קבועה. אהבת כלולותייך, מה זה, למה קוראים לה קלה? למה קוראים לה קלה קלה? כי כל כולה היא, היא, היא שלמה, היא כליל השלמות. אהבת כלולותייך, האחדות של עם ישראל היא כגוש אחד, יד אני מאשרה, אז לכן אהבת כלולותייך זה הליכה במדבר. המדבר חינך את ישראל בפרוזדור כדי שיכנסו לטרקלין המיושב, מלאתם חנכת של השמיטה שהיא הכשרה בעולם הפרוזדורי כדי להיכנס לטרקלין שגולו שבא. זה על חשבון ספר במדבר. בעזרת השם בשבוע הבא נדבר על פרשת במדבר עצמה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.